בימי העומר אנחנו זוכים לשני ימים מרכזיים שמשמשים לנו תחנות חשובות במהלך הגאולה שלנו, יום העצמאות, יום ירושלים. הבנו מהרב צבי יהודה זצ"ל, הגדולה של הימים האלה, החשבון שצריך לראות בהם, הוא חשבון של מהות, לא, הרבה מעבר לחשבון הישועה והניסים שהתלוו אל הימים האלה באותה שעה. וכמו שביום העצמאות דיברנו, שמעבר לכל הישועה, מעבר לכל הניסים המופלאים של מלחמת השחרור וכו' וכו', ראינו שהדבר המרכזי הוא עצם הקמת מדינת ישראל והעלאת עם ישראל למציאות חיים של עם בארצו, מציאות חיים של מחזיר שכינתו לציון, במובן זה שעם ישראל מתקבצים ובאים, בונים את העצמאות הלאומית שלהם בארץ ישראל, שכל זה כמובן טעון עוד הרבה הרבה טיפוח ושלם. יש פה ציון דרך מהותי, וזאת הנקודה המרכזית, ועליה אנחנו חוגגים, ובה אנחנו נועצים זווית המבט, כך מעין זה גם ביום ירושלים, גם ביום המופלא הזה, יש את הישועה הגלויה הפשוטה, שכמובן צריכים להודות עליה, צריכים להכיר בה, וצריך לחזור עליה עוד ועוד, אבל יש בה גם את הפנים התוכי, הדברים מחוברים זה עם זה, כמו שבמאמר, תוקף קדושתו של יום עצמאותנו, הרב צבי יהודה זצ"ל קושר את הדברים, את הניסים הגלויים עם העומק המהותי, ככה גם ביום ירושלים צריכים לראות את הדברים כך. היינו, מעבר לכל ההצלה הגדולה של עם ישראל באותם ימים, מי ששמע שהתחושות היו מאוד מאוד מדוכאות, עם ישראל היו ביטויים של האחרון שיחבא את האור, והתחושות היו באופן מאוד ממשי, שפעם ראשונה מאז קום המדינה, עם ישראל הרגיש מאוד מאוד את התחושה שכל המדינה בסכנה של ממש, היה ריכוז גדול של צבאות מסביב ובריתות של עמי ערב, עם הרבה הרבה כוח ועוצמה צבאית, עם ישראל שוב לא הרגיש את מלוא היכולת, הסכנה הייתה מאוד קיומית, משום שכידוע השליטה הערבית הייתה עד תוככי מדינת ישראל בטווח תותחים ממקומות ריכוז של האוכלוסייה, מקומות מרכזיים מלב הארץ, לב האומה. והנה בשישה ימים, ודאי כערף עין אפשר לומר, בצורה כל כך מופלאה, הדפנו את כל האויבים למרחק גדול וחזרנו אל המקומות המקודשים היותר עמוקים שלנו, חברון ושכם ובית אל וכו' וכו'. על גבי כל אלה כמובן החזרה שלנו לירושלים פנימה. הדברים האלה ידועים עוד ועוד קוראים אותם, יש הרבה בטח שעוד לא ידוע ועוד התוודע. בכל זאת, השם המיוחד של היום הזה הוא דווקא יום ירושלים. וזו גולת הכותרת, מעבר לכל הניסי הצלה, שוודאי העלל מתייחס להצלה ממוות לחיים או צורה פשוטה, הנקודת העומק המהותית שבה אנחנו מתרכזים ביום הזה, זו הבחינה של ירושלים. אנחנו, בעזרת השם, נדבר קצת על הבחינה המיוחדת של ירושלים, למה יש פה קומה מיוחדת בגאולה, והקומה הזאת, לעניות דעתי, שוב, ייתכן שיהיו בזה מחשבות או דעות אחרות, אבל לעניות דעתי, איך שאני תופס, אני חושב שככה גם מקובל לתפוס פחות או יותר ככלל תלמידי מורנו ורבינו הרב צבי יהודה זצ"ל, הנקודה התוכית הליבית הזאת היא חיה וקיימת וממשיכה ביתר שאת גם בימים הקשים שאנחנו נמצאים בתוכם עכשיו, כאשר בעצם יש הצהרות גלויות מצד הנושאים את ההנהגה המדינית של עם ישראל היום, כביכול לסגת אחור ממרב ההישגים הללו, ממרב האזורים מרב המקומות הקדושים האלה שזכינו לגאול אותם, כולל כל ההתיישבויות המפוארות המיוחדות במינם שהוקמו והתמלאו הרבה הרבה כוחות חשובים במשך השנים שעברו, למרות הביטויים האלה שבעזרת השם לא יתממשו בכלל, ולהפך יהיה אולי התהפכות לטובה בעזרת השם, ואנחנו לא מתעלמים מגודל הסכנה, וכמובן בתקסים מיצה ומחשבה בכל האפשרויות, בכל הדרכים, כיצד אפשר למנוע ולעצור את המחשבה המוטעת כל כך הזאת. יחד עם זאת, דווקא בגלל שנקודת המרכז הכובד של קדושת היום הזה הוא מה שמצוין ירושלים, שזה קדושת המקום ירושלים והמימד המיוחד שירושלים נושאת בתוכה, שעוד בעזרת השם נבאר, מימד של עומק. המימד של העומק הזה הוא ודאי לא בטל, וכל מה שמסביב לו ודאי משתמר את עוצמתם לנו. מסביב לזה דווקא אנחנו צריכים לרכז את המבט ואת ההודעה, ועוד מזה להתעצם ולרכוש כוחות עוד יותר גדולים להמשיך ולעלות. הנקודה הזאת, הסתכלות המהות בכל הימים האלה, היא מיוחדת דווקא לבני תורה. גם ביום ירושלים, גם ביום העצמאות, המבט של הציבור הרחב הוא מבט יותר חיצוני, מבט יותר שבאמת מתעמם והולך לצערנו במשך הזמן, כי תחושת ההצלה של מלחמת השחרור והסכנה שהייתה מטבע הדברים מתרחקות מאיתנו, מתרגלים למציאות של ארץ ישראל כאיזה מין מציאות של הרגל, והנה המקלט הבטוח וכו' וכו'. ואילו תלמידי חכמים של אמת, תלמידי חכמים מאמינים, יודעים עוד יותר להכיר את החזון, את מה שמצפה לנו עוד ביתר שאת, במימוש המציאות הזאת של עם ישראל, עכשיו ומתקבץ, ארץ ישראל ממשיך ובונה את עצמו, ומתעצם והולך בארצו עם כל המשמעויות הרוחניות הנשגבות התמונות בזה. ככה גם, וההבחנה הייתה קיימת, דהיינו, לגבי אמירת הלל בברכה, הרצוד הזצל אמר שיות שבקום המדינה עדיין היו מעט שראו בזה ערך רוחני אלוקי, אי אפשר היה שהרבנות תתקן את זה בתור אמירת הלל בחיוב בברכה, ולקח זמן עד שהדבר הזה יותר ויותר נעשה למוכר אצל תלמידי חכמים, אצל הציבור האמוני הרחב יותר, ויש בזה איזה השפעה, אף על פי כן בתוככי הציבור המבין את הדברים, לא היה שום חיסרון במלוא האמונה בקדושתו וערכו של היום הזה. ככה גם בעניינו של יום ירושלים, שניסי מלחמת יום ששת הימים, ייתכן שבציבור הרחב כבר הולכים ונשכחים הצעות האחרונות, משכחות ישועות ראשונות, לצערנו היה שש שנים אחר כך מלחמת יום הכיפורים, עם ישראל יצא ממנה בתחושות כבדות יותר, ומאז יש איזה מהלך ציבורי מסוים שכל הזמן מחפש איזושהי דרך של מניעת מלחמות תוך כדי ביטולי אחיזה שלנו בשלמותה של ארץ ישראל, וזה במובן לא מועט מבטל את הגודל, את הראייה החזונית שטיפסנו כולנו אליה במלחמת ששת הימים ואותם ימים גדולים. אבל שוב, הציבור הפנימי, נושא הערך הישועה, אצלו האמונה לא הצטמצמה, להפך, החוסן הפנימי הולך ומתעצם, מכוח זה העצמנו את התיישבות והרבנו אמונה והרבנו תורה, ועוד היד נטויה בעזרת השם להרחיב את הכוחות, וכלפי זה מוסבת ההודעה ביום הזה. אנחנו לא מתיימרים לומר שבזה שאנחנו ננסה להסביר את הערך של יום ירושלים, אנחנו כבר בזה נחליט, כן, שוודאי, ודאי, כל המחשבות האלה הן מחשבות שלא יהיה להם שום סיכוי למימוש, והאחיזת עם ישראל רק תלך ותגבר בכל אופן, כי מובטחים אנחנו מאמינים שככה צריך להיות, אנחנו מקווים, אנחנו בוטחים הקדוש ברוך הוא שיעשה טוב, ואנחנו לא בהכרח מטווים את הדברים דווקא בדרך הזאת, וזה לא מפחיד כהוא זה ממרכזיותו וגודלו שיום ירושלים לעניות דעתי. וננסה להסביר באמת את היחס בין הימים האלה והמשמעות שלהם, אולי נסכם את הדברים בסוף, זה הכל בגדר של כיוון מסוים, שאני רוצה שנחשוב עליו, שנלך את ה... הציוד הזה צהל, ביום ירושלים, היה מדגיש כמה מאמרי חז"ל, מסביב להם היה מייחד את הדיבור על ירושלים. הוא היה מבליט את זה שקודם כל קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא בירושלים. נהיינו להבדיל מקדושת ארץ ישראל כולה למצוותיה, שהיה איזשהו הבדל בין מציאות עם ישראל בארצו למצב שעם ישראל היה בגלות. לגבי ירושלים, קדושת המקום, כך נקבע בהלכה, קדושת המקום היא נצח נצחי. כמובן, בית המקדש, יש צד אחר, שכל המקודש מחברו, חרב מחברו לצערנו, זה מבחינת ההופעה הגלויה של הדברים. אבל מבחינת ההופעה העמוקה, הקדושה לא התבטלה. ויש לזאת משמעות במיוחדות של ירושלים. ירושלים היא לא רק מה שנראה על פני השטח, אלא ירושלים היא מין לב חי נצחי של עם ישראל, שאפילו הגלות והחורבן אינם יכולים לבטל את היותו כביכול כל הזמן בשלמות מדרגתו מבחינה מסוימת. אני צריך להסביר את זה. עוד, אני מביא את המאמר של הגמרא בבטרה, שלושה נקראים על שמו של הקדוש ברוך הוא, משיח, צדיקים, משיח וירושלים. ירושלים נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא. ועוד מאמר חז"ל, אנחנו נסביר את הכל, משתדל. עוד מאמר חז"ל, ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל, ישנה בכלים, היה מסביר מהם המתוך. דיינו, קדושת ירושלים היא מין ריכוז כזה של הקדושה מארץ ישראל לכל מרחביה, כל הקדושה הזאת מרוכזת בירושלים. מחבר היה עם זה את מה שירושלים לא נתחלקה לשבטים. כלומר, אין ספק שירושלים, המקום שלה, הוא לא רק איזושהי קדושת על לכלל ההוויה הארץ ישראלית, אלא ירושלים היא קדושה ריכוזית, מקודשת מתוך, דיינו בעצם קדושת ארץ ישראל כולה, הייתה צריכה להיות כן ירושלים, והביטוי של הקדושה העמוקה יותר, שבארץ ישראל כולה בא למלוא ביטויו בירושלים, כן ירושלים זה בעצם כמו לב פנימי, לכן היא לא נתחלקה לשבטים, משום שהיא לא איבר בעלמה, שם מקום החיות הפנימי, שם הנשמה לא ניתנת לחלוקה, זאת המציאות המוחלטת הפנימית שלנו, מקום הקודש האיתן והחסון והנצחי שלנו. וזה המובן שהיא כאילו נקראת בשמו של הקדוש ברוך הוא, וכאילו מה שהכוזרי אומר, שהארון נקרא ארון השם, ולפעמים הוא נקרא קום השם, ונוכו יאמר שוב השם, דיינו, שם השם נקרא עליו, משום שזהו המקום שבו בא למלוא ביטויו ההופעה של השכינה בתוכנו, מקום הארון, ככה גם ירושלים בכללה, כי מציון תצא תורה או דבר השם ירושלים, נקרא לזה סך כל מלוא ההופעה וההערה הרוחנית שהקדוש ברוך הוא יכול להאיר בעולם הזה, מרוכזות בירושלים. ופה חשוב להדגיש עוד משהו, שירושלים יש בה כמה צדדים. אנחנו יודעים, ירושלים מרכזה מקום המקדש, זה הצד של בית המקדש והר הבית כולו. אבל בירושלים יש עוד בחינה. ירושלים היא קריית מלך רב, מלכות ישראל, משכנה הוא דווקא בירושלים, ברגע שהתייסדה המלכות, ודוד המלך הייתה הסכמה למלכותו מעם ישראל כולו, מיד קבע את מקום מלכותו בירושלים. וירושלים כוללת בתוכה את שתי הבחינות האלה. אצל הרמב״ם, גם היה מציין, ירושלים נקראת מקדש, בהבחנה שיש בין המקדש והמדינה, אז מקדש אצל הרמב״ם זה כל ירושלים כולה נקראת מקדש. זאת אומרת, ירושלים על כלל בחינותיה, לא רק בחינת הקודש המוחלטת של עבודת בית המקדש וכל מה קשור איתו, אלא כל מה שהיא בירת מלכות ישראל, כל זה יכול להיכנס ולהיכלל תחת המושג מקדש. זאת אומרת, דרך זה אנחנו בעצם לוקחים מושגים שאמורים להיות מושגי חול, כמו מלכות, כמו הנהגה ציבורית מדינית, ומקנים להם משמעות קודש. באמת אנחנו יודעים שירושלים על כל חלקיה זה בעצם מעגלי קדושה של בית המקדש. כן, המשנה במסרת כלים, כשהיא מונה את מערכות הקודש, מקודש הקודשים ומן העזרות, מגיעים גם להר הבית. ירושלים כולה היא איזשהו שהיא עזרה מסוימת של בית המקדש עצמו. אנחנו יודעים שיש דינים מיוחדים בירושלים, אנחנו יודעים גם שכל מקום עם הרחבת גבולות ירושלים היא שייכת לדיני קדושה, כמו שהגמרא בשבועות את זין, להוסיף על העיר ועל העזרות צריך סנהדרין של 71, ויש טקס מיוחד של הקרבת קורבנות ושירים וכולי, של חלות הוספת הקדושה על ירושלים. זאת אומרת, ירושלים היא גם כולה איזושהי בחינת הקדש על כל מה שיש בה, ומשיירי הלשכה היו נבנים חומות העיר וכולי, תומת הלשכה, יש כל זה, זה בחינה מסוימת של כן הקדש, הכל נסמך על ההקדש. וזה אומר שבירושלים מופיעות כאחת שתי בחינות שהיינו רואים אותן מנוגדות מקצה לקצה. הבחינה של הקודש המוחלט שבירושלים ודאי היא לילה ולילה, מכל מה שניתן לדמיין. אנחנו יודעים שבית המקדש הוא בכלל, עשרה ניסים נעשו לאבותינו, הוא מקום עליון מיוחד במינו, מקום של השראת שכינה, מקום של רוח הקודש, מקום ארון אינו מן המידה, המקום שיש תמיד איננה בטלה, וכל הדברים המיוחדים האלה. ויחד עם זה, זה מקום ששייך לתחום שהוא אמור היה להיות לגמרי לגמרי שייך לחול, שייך למלכות, להנהגה מדינית, שיש בה מערכות שדורשות תקיפות והנהגה, כמו שאנחנו זוכרים בצבא של דוד לשלמה המלך, שלחסל חשבון עם זה ועם זה, כביכול כדי שהמלכות תצליח דרכה, יש צורך גם בתקיפות, ויש דיני מורד במלכות וכל מה שקשור עם זה, והכל מכונס בתוך ירושלים בצורה מאוד מוכללת ועליונה. זאת אומרת, בירושלים אנחנו יכולים למצוא את כלל הישראליות על כל מה שיש בה, מקדש, תורה, סנהדרין, וכהונה ומלכות בחוברת, כשכל אלה מחוברים יחד ומאירים זה על זה, מעין מה שהרב כותב, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית, שהן מחוברות ומאירות זו על זו בעם ישראל בצורה מופלאה, זה מה שאנחנו מוצאים בירושלים. וזה לא מתבטל. זה, 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 זה נצח. זה יכול להתמעט בהופעתו החיצונית, זה יכול להתרבות בהופעתו החיצונית. כשם שאנחנו מכירים את המצב שהקרובים פניהם, פעמים פניהם איש אל אחיו, פעמים פניהם לבית, זאת אומרת, עד רבה, באמת, מכל כפל קרקע, הכל מביע בצורה מאוד מוחשית את, את, את מצב היחס ואת השראת השכינה בפועל בעם ישראל כפי המתאפשר, זה מגולה בירושלים במוחש. כל הרוחניות היא כביכול מוחשית, הרי מבית המקדש עצמו, ככה הם פני הדברים, הרי כל הצורה האופיינית המיוחדת, שהיא מוכתבת משמיים, על כל בכתב מיד השם, על כל צורה וצורה של כל כלי וכלי בית המקדש, והצורה של המימדים, הצורה של ה, של ה, של ה, של הדפנות, והצורה של המנורות, וכל ה, כל המערכות, הכל הכל מדויק, והכל מותאם בהתאם לגודל השראת השכינה, בהתאם למדרגה שעם ישראל נמצא בה בכללו, ככה גם ההתראות הפנימית בית המקדש ועיצובו ואפילו היופי שלו, הכל מכוון, ככה כאין זה בצורה דומה, גם כל המציאות של ירושלים היא מין ביטוי מוחשי מאוד למציאות שעם ישראל כולו נמצא בה כאחת. זאת אומרת, לכן באמת בזמן החורבן, כל המקודש מחברו, חרב מחברו, משום ששם זה מוכרח להיות, שם אין אפשרות לטשטש כביכול את האמת, שם זה לא יכול להיות איזשהו מקום אחד בנוי, בודד באיזשהו מקום שייתכן שיהיה בארץ ישראל. ירושלים, הבחינה ההופעתית שלה היא כן איזשהו חלון צוהר אל המציאות, שעם ישראל שרוי בה בכללו, זה מבחינת ההופעה החיצונית. אבל בתוך פנימה, כמו שאמרנו, אין ביטול לקדושת הנצח, ושכינה לא זזה מכותל המערבי לעולם. זה מה שיש לנו בירושלים כביטוי מאוד מיוחד, שאין דומה לו. לכן, מעל הכל, ירושלים יכולה להיות ביטוי חי לישראליות בצורה המלאה שלה. לכן סוף ה-18, זאת תפילה על בניין ירושלים ובחזרת מלכות בית דוד למקומה, משום שזה בעצם פסגת כל המהלך שלנו בכל התקופות, בכל הדורות. הדבר הזה מתבאר כבר בכמה מקומות ברב, דברים של הרב ציודה, נראה אחר כך כלפי מה הדברים אמורים גם לענייננו, בעזרת השם. אני ניקשתי שמי שיש לו, יכול להביא מאמרי הראייה שבת חלק ב'. יש פה עמוד בפרק שישי, אות מ', זה יוצא עמוד 95. יש פה גמרא נראית כאין משל, הרב מחבר אליה משמעות עמוקה מאוד. אמר אחווה, אמר רב יהודה, עצי ירושלים של קינמון היו, בשעה שהיו מסיקין מהן וכאן נודף בכל ארץ ישראל, משחרבה ירושלים נגנזו ולא נשתער אלא כסעורה, משתקח בגזי דצמצמה עם מלכתה. הרב מסביר פה בעריכות על תכונת החיים הציבורית האופיינית אצל אומות העולם. קיבוץ חברתי שיש לחיים החברתיים מין ציסה והתקבצות הרבה בני אדם ביחד. זה יוצר יחסי גומלין וציסות חברתיות. זה מוציא מן הכוח אל הפועל כל מיני כוחות שהיחיד לבד לא תמיד יש לו את האפשרות לבטא אותה. ואם הכוחות האלה, הצדדים האלה שייכים לבחינות שמסוגלות להיות נסתרות וחבויות בחיים הפרטיים, וכשהציבור מביא את עצמו לידי ביטוי בצורה הציבורית, הממלכתית, הצדדים החבויים האלה יוצאים מן הכוח אל הפועל, וברוב אומות העולם החיים החברתיים כשהם מתחילים להיות סוססים אז יוצא דרכם ביטוי לא חיובי. הרב אומר, החיים המעשיים כל רתיחתם עם יד גליהם בכל לב ונפש ובכל הקיבוץ החברותי ימה בתכונתם מלא עוז וחום. גם לא בכל עת הינם עומדים במצב אחד, לפעמים תנועות החיים היחידים כמו כן החברותיים שוקטים בנמים, יושבים בסתר, הולכים לאט. לפעמים כאשר הזדמנו מהוראות וסיבות התגלגלו, הזדעזעו החיים, בחום ילך ויתגבר, חלק אחד מהקיבוץ יצית את הלהבה במשנהו, עד שיהיו החיים עזים ומלאים חום ואש נוער. זאת אומרת, יש איזו התעוררות כללית, איזו עוצמה, להבה פנימית מתעוררת. אבל בנוהג שבעולם, מה אנחנו מוצאים לרוב בתכונה הלאומית של רוב אומות העולם? נוהג שבעולם חום החיים כשהתעורר יתעוררו כל כוחות הזוהמה שבהם לעומתם, הרצח, הזימה, שיקרון, כל הנבלות המסתעפות מהם, עד השערח הטוב של הנשמה האלוקית המריחה את הבוסם הטוב של העידון האלוקי, של החוכמה והמישרים, של הצדק והאורה הדינה הרוחנית, יחלוף ויעבור, והאוויר של החיים ימלא צחנה של תאוות גסות והנאות שפלות, באין אור עליון וחיים אמיתיים. זה מוסבר על ידי הרב בכמה מקומות, שהתכונה הקיבוצית, התכונה הלאומית של כל העמים, הידיעה הלאומית של כל העמים, היא בדרך כלל מופיעה בצורה לא חיובית. משום שהידיעה האלוקית, אצל כל העמים, אין לה את השכלול הנכון, היא בגדר חזון עמוק, אין לו כלי הביטוי, אין לה תכונת חי, שאר העמים לא עמדו תחת הר סיני, תכונות החיים שלהם אינן מסודרות כך שתהיה הרמוניה האלוקית מסוגלת להיות שורה בכלל החיים שלהם. אז בעצם כמה שאדם מסוגל במוסריות הפרטית איכשהו לרסן את עצמו ולעדן את עצמו, לתת מקום גם לזולת, זה במוסריות הפרטית. ושם יש מצבים של חסידי אומות העולם, צדיקי אומות העולם, והתכונות הציבוריות, ששם הרבה מאוד שולט הצדדים האינסטינקטיביים, הטבעיים, הפראיים, ציבור קשה להכניס תחת מסגרת מוסרית מרסנת, מסודרת, ושם בעצם האינסטינקטיביות הציבורית של תכונות החיים הטבעיות פורצות מעצמן, ואז מוצאים בעצם את מה שאומות העולם בעצם במלכויות יש בדרך כלל הרבה רשעות, ובאומה כולה בדרך כלל יש הרבה דורסנות ורצון, לחיות על חשבון עמים אחרים וכולי, לכן אומות העולם בסופו של דבר יש קצבה לכל הקיום הלאומי שלהם. זה מה שקיים בשאר העמים, זה מה שהוא קורא מסיקים מהם, ובשאר העמים ההסקה הזאת היא מוציאה החום הקיבוצי, כמו שהוא אומר אחר כך, מביא רוחות רעות, ריחות נבאשים, להוביש כל נעלה ונשגב ומרומם את אור הנשמה, התורה אשר באדם. טעם הדבר הוא, אתם רואים שורה התחתונה למטה בעמודה הימנית, פני שבעצם כללות הקיבוץ האנושי, כוחו הפנימי המאורו לקיבוץ וחבורה עומדו עדיין במדרגה שפלה. התשוקות הפיריות עודן פועלות הרבה ובוערות בסתר הלב. רק יחידים, אינם המתנסים אל מעלת הריח הטוב שנשמת אלוקים חיים אשר בקרבם. יש באומות העולם מצב של יחידים שמסוגלים להתנסה במובן מסוים מוגבל מהמציאות הסובבת החברתית הלאומית. היחידים הללו עומדים ממימה לכוח הקיבוץ, זרם החיים שבגבייה הקיבוצית כולה. על כן רק אז יפוח ריח טוב בעולם, והריח הרע של הרישה לא יהיה כל כך מורגש, כל זמן שאין הזרם הקיבוצי מתעורר מצד הנקודה הגבוהה שבקרבו. דיינו מצד נקודת התרכזותו. זאת ריכוז בשאר העמים זה קלקול. כל זמן שהיחידים מסוגלים להבליט את עצמם, דווקא כשהמלכויות שלהם הם לא בשיא הקומה, הרבה פעמים אז יש לזה ערך חיובי. אבל מיד עם התעוררות המרכזית, אמנם ירבה החום, אבל ריח רע יפיצו כל אלה, עד שהנשמות הטהורות יעונו מאוד, רק עם מחנק האוויר המתמלא בכללות הקיבוץ, הממולא כולו בבקשות בהמיות פריות, גסות ונהלכות. אז הוא עובר, זהו כלל נוהג בכל מיני קיבוץ, שאור החיים הפנימיים האלוקים איננו עובה בהם ליסוד חיים של האומה, לא כן הוא ישראל. בעם ישראל זה לא ככה. אור החיים הפנימיים של ישראל דווקא מצד קיבוצם, דווקא מצד נקודת הגובה של המרכזיות שבהם הוא אור אלוקים, אור החיים היותר יפים, היותר טהורים, היותר מאירים, שכל מה שיגדל חומם, שכל מה שישתלהבו הרגשותיהם, כן יפיצו ריח טוב ובשמי עדן גן אלוקים בארץ ובעולם. מה שהוא אומר, אצלנו, עד רבה, ככל שהצד הציבורי גובר וכוחו גדל, הקדושה מתרבה, הקדושה יש לה מבוא מצד הסגולה, מצד הכלל, זה מעניק קומה אחרת ומדרגה אחרת גם לצדיקים, גם לתלמידי החכמים, כמו שאמרו, פלוני, פלוני היה ראוי לנבואה, אלא שאין הדור זכאי לכך, אין השאר יפה לכך, רק שהדור זכאי, שעם ישראל כולו, מדרגה הראויה, אז גם היחידים עולים עוד לאלה ולאלה, זה המפתח לכל הגדלות שלהם. החום וההתעוררות יבוא מאיזה חומר, מאיפה בא החום וההתעוררות לעם ישראל, ההתעוררות הציבורית, מאיזה חומר המוכן לשמור איזה תוך קליפת עץ השומרת את לכו ורעננותו, אבל לכו הוא ריח שדה אשר ברכו השם. עצי ירושלים של קינמון היו, כשמסיקים בהם, ששלב את החיים הקיבוציים מהסיבות הגורמות את ההתלהבות הקיבוצית בטבעה הישראלי הטהור, החום ההוא מתגבר, שחיים מתרעננים על פי חום נלהב זה, שמקורו הוא מקור היופי והתנוג האלוקי השוכן גם כן בכל בשר וחושה, בכל נשמה ותרופות כוחותיה, וכולי, אז הוא אומר, ריחם הטוב היה נודף להרנין את החיים של הטהרה, של האורה הצחה, של הצדקה יותר העננה, שהמסים היותר טובים, מחשבות היותר עדינות, רצויות ומהירות בכל ארץ ישראל. מן הלב אל כל האיברים היה עולה חום החיים עם עוצמת טהרתם ורומות קדושתם, עם קורו שיסוד הקיבוץ מקלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל. באמת, עם ישראל זה בנוי ככה. שירושלים, על כל המרכיבים שלה, ודווקא במה שכל המרכיבים בה מחוברים כאחד, הצד המלכותי והנהגה הציבורית והנהגה המשפטית ומקום הקודש מחוברים יחדיו, ירושלים יכולה להוות באמת לב מרומם, מבשם בכוחו הרוחני את עם ישראל כולו, בעלייה לרגל עם ישראל היה נפגש עם המציאות הליבית התאורה הזאת, ומתמלא חיים עליונים מאוד להתחסן במשך חודשים ארוכים עד הפעם הבאה. כל ההזנה זה היה בכוח הלב, מכוח הקיבוץ, מכוח הכלל, ירושלים כולה כלל ישראל. התכונה הכללית האלוקית של עם ישראל, שם כן, מקראת השם השם, בא לידי ביטוי דווקא בירושלים. עכשיו הרב אומר במ"א על מציאות ירושלים במצב החורבן. שחרבה ירושלים, נגנזו, לא נשתער אלא כסעורה, משתכח בגזה ידי צמצמי מלכת. מה רב אומר ככה? כשנמצאת נקודה של אורה במקום אחד מן העולם, פועלת היא במסתרים פעולה כללית על כל העולם כולו. חוק האורגניות, היחס החי של השפעה ושל קבלה, הולך וחורז ומקיף את כל המצוי, את החומריות ואת הרוחניות, את הפעולות, המנהגים, ההרגשות, את המחשבות. אמנם כשהאורה היא גלויה, כשפעולת צדק ויושר היוצאת ממקור מחשבה והרגשה תבועה אצילית המפעמת בחוזקה במקום אחד, מתגלה היא בחיים ובפועל, אז התכונה האלוקית הפנימית המחיה אותה הולכת והיא מתגלה, כובשת מקום בחיים, מכשרת יותר נפשות ולבבות. אבל כשהאור נעלם, כמה שורות אחר כך, כשהחיים האלוקיים אינם מתגלים במרכז של מדינה וממלכה, אז ההרגשה הפנימית העדינה הולכת ומתעלמת, מצמצמת את כוחה ומעלמת את אורה, וכו'. חיי השכל המעשי לא תתגלה עוד כי אם בצמצום גדול מאוד. כלומר, ההערה הפנימית הזאת לא מצליחה לרומם את החיים כולם במצב של גלות. איך זה מתגלה בצורה מצומצמת? הרב אומר, כתוב פה, לא נשתער אלא כסעורה. סעורה, סעורים, מאכל בהמה. וזה מתגלה בצורה חומרית. בתור שאיפה, אתם רואים בעמודה השמאלית למעלה, בתור שאיפה הרגשית בשיעור קטן ודל, כוח חיים של געגועים בלתי שכליים, הדומים לגעגועים בהמיים, שהסעורים הוא מקור חייהם, בשיעור מועט כזה, נמצא בעולם גרעין של צדקה וקורטוב של חיים שואפים בפנימיותם, להיות החום שלהם מיוסד על בסיס הטוב הנשגב, המאור האלוקי, אבל לא יתגלה חוצה, לא בהליכות השכל המתרחב, לא בנאות המעשה המתפשט, כי אם בגניזת הרגש העדין שמקור נשמת אלוקים, שהניחה שורש בנשמה האנושית היצורה בצלם אלוקים. מולכת היא ההרגשה הזאת בחדרי לב, כבודה בת מלך מפנימה היא סגורה במכונה עד אשר יקרא דרור לשווה ירושלים ציון במשפט תיפדה. כלומר, הרב מתאר פה בעצם את הכיסופים של עם ישראל במצב החורבן אל מציאות הגודל הזאת, ככיסופים רגשיים, בהמיים אולי, אומרת, בלתי מעובדים, בלי יכולת לחוש באופן שכלי את הגודל הזה, אין אפשרות בגלות בכלל לדמיין את גודל החיים השלימים הנשגבים האלה, שעם ישראל בצורתו השלמה, המאירה בארצו. אבל ביסוד החיים האלוקיים שאינם פוסקים, הם מחממים גם את כל הכוחות היותר משתפלים כדי להביא הכל לתעודת החיים הגבוהה הולכת ואור, צמצום האורה האלוקית המתרוממת מעל כל, כדי להעמיד את הצביונים הפרטיים מרובי הגוונים של החיים, שם האוצר גנוז של חיי העולמים, שם חיי המלוכה מתקבלת באורח התמלאות חי שנפש עייפה, אחרי אשר תיסגב עוז, אחרי אשר עולם מלא ייבסד בכל הליכותיו, ועליו יקרא שם מלא, אחרי הצמאון הבא מחזקת החיים והרגשותיהם המתפרצות, חמדת עולמים להיסגב, באור חיים אלוקיים מרומים מכל, יבוא נחל האדנים המתרחב, היה השם המלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וגם התמעטות וצמצום האור, שהכרחי היה במצב הגלות, כל זה בחינת ירידה צורך עלייה, להיות גלל כביכול הגמישות שלו, לבוא ושכינה יורדת איתנו לגלות, יש אפשרות כזאת ליצור מין מתכונת מוזערת של הגודל הזה, שתוכל כן להיות איכשהו אחוזה בשאיפות שלנו, נסוכה על גבי כל מפעל החיים הרוחני הנעשה ונבנה בגלות בחינת האידאה הדתית, להעלות בציפייה ובהשתוקקות, בהתרוממות רוח, אל הגודל הנחשף העתידי, ולשזור במסתרים את המוכנות של כל החיים להיבנות מחדש בצורתו במלוא גובהו, שוב שוב בירושלים. זה חלק מאותו מפעל, חלק מנצחיות התפשטות האורה של ירושלים, זה לא רק לפשט את האור על פני כל ארץ ישראל, אלא גם לשלח את האור במתכונת יותר מוקטנת לשנים ארוכות, כדי להופיע מחדש את כל התחייה בבוא העת, ולבנות על גביו את הכל מחדש. הכל שייך בעצם לתכונה המרוכזת התמציתית הזאת של בית ירושלים. הרעיון הזה בעצם מובא בצורה אחרת קצת במאמר המיוחד של הרב, שנקרא מאמר ירושלים, גם זה ממורי הראייה חלק ב', מי שיש לו, יש מאמר שנקרא ירושלים. זה בעצם, יש כמה וכמה מאמרים, יש מאמרים בהמשך שנקראים דגל ירושלים, יש גם באגרות, כמה וכמה אגרות שמכונות דגל ירושלים. וכאן זה בעצם המאמר הראשון, בתף רשעים ד', ושאר הדגל ירושלים יצא ממהלך מלחמת העולם הראשונה, קצת אחר כך. וכאן זה אולי פעם הראשונה שרב נושא את המבט הרחק הרחק לתוככי ירושלים. וכל המאמר הזה בא לומר שבירושלים הכל הוא בגודל נשגב. שם אין אפשרות לטשטש את המשמעות, הכל גדול, הכל מאיר, הכל כללי. שם הכוליות שלנו נמצאת. זאת אומרת, כל מה שמופיע אצלנו כביכול בתכונות, תכונות, תכונות, בחינות, 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 חלקים, חלקים, חלקים בתורה, בחינות בכישרונות המעשה של עם ישראל. בירושלים הכל מחובר, הכל מופיע במין הערה אלוקית עליונה אחת. הרב אומר, מראש הרי קודש, ממעמקי נשמת ישראל, תחיית האומה נובעת. התחייה נובעת מן הממקים, החיים האיתנים המפקים בעמנו, ומעורים אותנו לתחייה אחרי שנת מוות ארוכה, עמוקה של גלות קשה ומרה, ולא אינם החיים שנשמת ישראל השלמה, נשמת הגוי כולו. כלומר, התחייה שאנחנו נמצאים בשערי, הרב מדבר כאן על לפני 90 שנה, וכל התקופה אנחנו נמצאים בשערי הגודל הזה הוא גודל כלל החיים, נשמת ישראל השלמה, מה שדוחק את הצווים הראשונים, את העליות הראשונות, היישובים הראשונים, כל המפעלים שהולכים ונעשים, זה בעצם השלמות. שלמות נשמת ישראל, כל מה שנצבר, כל מה שהתמלא ואוצרו במשך כל שנות הגלות, מכל מה שעם ישראל מילא את פנימיותו, כל זה דוחק את ההופעה השלמה של חיינו הישראלים, שאיננה אפשרית במילואה, אלא בהתאחזות וההשתרשות שלנו חזרה בארץ חיינו, כדי שכל התכנים האלה יאירו באורם הטבעי, באורם המלא, האמיתי, המובהק, ולא הדמיוני הגלותי, כפי שמתאים לנו. לא חלק ממנה, לא איזה כישרון מיוחד מכישרונותיה, כי מרוח חייה השלם בכל גבורתו, בכל צביונו ותפארתו. איפה אתה מוצא את כלל הרוח של עם ישראל? המטבע הבולטת לרוח נצח זה, נחתמה בכליל שלמותה בעיר האלוקים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. רוח החיים החי לעולמי עד, הדעה העליונה והנצחית, מצא את מנוחתו בהר ציון אשר אהב סלע. כלומר, בירושלים אנחנו מוצאים את עם ישראל במין חוסן עליון כזה, שאין אין להקטין אותו, אין לצמצם אותו, למרות שהופעות החיים החיצוניות או הגלויות, גלותיות, יכולות להיות מאוד מצומקות. כל זה דמיונות, הסתכלות מקומית, בירושלים הכל צריך להיות נשקף במשקפיים של נצח. למרות ההגבלה, יש, אתם יודעים, מאוד מקביל למאמר הזה, המאמר המופלא של הרב ציודה, המאמר מאחר כותלנו, משם קצת דיברנו על זה בשבת, הרב ציודה היה ככה בהצצה כזאת, הרב ציודה מבטא פה את הפלא שיש בכותל המערבי, מצד אחד יש בו איזה מין חוסן נצחי, שכינה לא זזה מכותל המערבי, אבל למי המתבונן, אין לך דבר שמקרין חורבן יותר מן הכותל המערבי, הרי לכאורה, אנחנו באים אל הכותל, אנחנו צריכים לבכות. פה אנחנו רואים את החורבן בצורתו המוחשית. פה אתה רואה, זה שריד מכותל המערבי, וכולו מעיד על כך שהוא לא כותל של בניין. הוא כותל אמנם רב עוצמה בגודלו, בגוברו, וכו' וכו' בממדים, בפלא שבבנייה שלו לפי אותן תקופות וכו' וכו'. אבל הוא בעצמו מעיד על בצורתו על כך שזה בעצם משריד, מדבר שהיה למאכולת אש, מדבר שהיה תפארת ישראל, והוא עדיין מאכולת אש. הוא עדיין, זאת המציאות שעדיין אנחנו שרויים בתוכה. ואת הכותל מקרין חורבן, מנציח כביכול בתוכנו את מה שאנחנו חסרים, את לב החיים שלנו שהוא חסר. הכותל מבטא כביכול את החיבור של שתי המערכות, מבטא את מה? את כל מה שבעצם מגלות, את אי האפשרות, את מה שאנחנו נמצאים רחוקים, את מה שאנחנו בעצם התקדמנו, עדיין רחוקים אנחנו, שנות אור, מן הגדולה שאנחנו מצפים ומשתוקקים ללא ביטויה בהר מרום הרים בירושלים, בית המקדש ובניינו. מצד אחד, מצד שני, בכל זאת בנצחיות קיומו, במה שהוא חלק בבית המקדש, שהוא מבטא את מה שאנחנו ממשיכים בכל זאת, למרות הכל להיות כן מחוברים, וכן יונקים חיים, וכן פועם חיינו, פה גנוז אור חייו, כמו שהוא אומר, זקופים וחזקים עומדים פה תורי האבנים האלה כמצבת חיים מודיעים מהם, פה חי עם ישראל, פה גנוז אור חייו, עוז כוחו וגון קודשו, מופיע ועולה מתוך שארית פלטת הגלות, דבר השם אשר בקרבו לכל העמים, כל האדם וכל באי עולם. עומדת ומשוחחת עם מצבת חיים זו בפני הר החמדה, אסירי תקווה, חלושי גולה וצופי גאולה, עומדים הבנים ומתדבקים על מסך האורה, מייחלים להתארה מטומת גלותה מגאולי אוויר ארצות העמים, בגלות האור הבהיר, בקום החיים השלמים, ביבנות העולם המלא, עם השם המלא, אשר אך אז תמלאים להם ליבם, תסיים נפשם, תכשירם רוחם, כל הגויים יביאום אז לעלות הארה, לבוא אל המקום פנימה, וינשא פתחי עולם לאדר מלך הכבוד חי העולמים אשר מלא את כל הארץ. טוב, אנחנו יודעים שגם זה נכתב בתקופות שעדיין היה רב חילול השם אפילו ברחבת הכותל, היום רב חילול השם בהר הבית עצמו, המקומות האלה גם בהם עדיין מתקיים כל המקודש מחברו, חרב מחברו לצערנו. בכל אופן אנחנו נמצאים בתחנת חיים אחרת, מה שהדברים האלה שנכתבו לפני כ-70 שנה אפילו, גם זה, גם הדברים שהרב ציודה כתב, ואנחנו מקווים שיתקיים בנו באמת שהדברים יעלו במלוא גודלם, בשלמות יפרתם. הרב אומר כאן בהמשך, שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במילואן מירושלים, עיר מקדש מלך הצד שכבר אמרנו, גאון הקודש וגבורת החיל. הצד של הקודש והגבורה החיצונית יותר. מת אשר חרבה עירנו שמם בית מקדשנו, טל כבוד מבית חיים נחשכו לנו שני המאורות הללו, גאון הקודש חדל תת את כוחו, ראה נבואה אלוקית הוא עם. מצד שני, גם הגבורה החיצונית, כן, וגם הם נתקו זו מזו, כל אחת בפני עצמה נדלדלה, דלדול אחר דלדול וכו'. בירושלים אנחנו מצפים שכל זה יתחבר, יתעמק, וידבר מן התוך פנימה. כשאנו מדברים ועסוקים בעניין ירושלים, הלא הנה עומדים אנו בגי חיזיון, תבנית הקודש והאראל, ובניין בית המקדש, אשר לא יעלה עוד כעת הלב איש לומר שכונו ידי אדם בימינו בכל שיא גובה קודשו, כבר יתנו עלינו איזה קווי אור מהודם. הרב מסביר פה ממש ברמז את אותה שיטה שכמה פעמים יצא לנו להביא, שמה שנאמר שבית המקדש השלישי ירד, מוכן אש מן השמיים, הכוונה היא בעצם לתוכיות הרוחנית שלו, וכן, לא יעלה לב אדם, איש לומר שכונו ידי אדם, כלומר, זה לא תהיה עשייה שערכה יימדד לפי קנה מידה אנושי כלשהו, אלא בעצם הגודל הליבי, כאן לא מדובר כרגע על המצווה המעשית שיש לנו לבנות, אלא המשמעות המרכזית, מדרגת הקודש שמוכחה להיות בית המקדש השלישי, שהוא יהיה בחינת נס כולו, בחינת עליון, מיוחד במינה. הרב אומר כאן, כל תוכן המאמר הזה, כל כך הרבה זמן לראות את הדברים מילה במילה, והרב מצפה שכאן תהיה איזושהי עליית מדרגה, שכל ההכרה של מה שכל מה שעם ישראל ניצב בעשרות השנים האחרונות במצב של קיבוץ גלויות נפלא, קיבוץ כוחות שעם ישראל לארץ ישראל, זה לא רק קיבוץ טכני חיצוני, זה לא רק מה שעם ישראל מבחינה גיאוגרפית מעתיק את קיבוציו וקהילותיו וקובע אותם מחדש בארץ ישראל. זה לא רק מה שבתי כנסיות, בתי מדרשות שבחוץ לארץ הולכים ונבנים מחדש בארץ ישראל. זה לא רק המקלט הבטוח, הכוחני חיצוני. זה לא רק התרקמות החיים התרבותית הישראלית שהולכת ומתרקמת פה, אלא בעצם כל אוצרות הקודש שלנו. המחוברים כאחת, הקוליות הישראלית עם הפנים הכי שלמות שלה, אל זה אנחנו צועדים, זה נמצא בירושלים, זה גולת הכותרת של כל המפעל, כל תורת חוץ לארץ, הכל בעצם עולה במעלות הקודש ירושלים, הכל מתארגן מבחינה אורגנית, הכל נהיה בהרמוניה עליונה, הכל הולך ללבוש את הצורה השלמה הישראלית שלו. זה צריך למלא אותנו בהכרה, זאת המדרגה שבשורת ירושלים אמורה לבשר. הרב קרא בקריאותיו דגל ירושלים, קרא לגדולי ישראל תלמידי החכמים להכיר בזה, והכרות האלה נשאו פרי חלקי מאוד מצומצם באופן יחסי בהתאם מה שאנחנו היינו מקווים ומייחלים. אבל הדבר הזה למעשה לא בטל, זאת הייתה משימת חייו של הרב, ועדיין אורו מאיר ומתפשט אורו עוד ועוד ועוד בכל המקומות. בזאת ראה הרב ציודה את גולת הכותרת של הגעתנו לירושלים. אנחנו יכולים לתאר שתי תחנות שאנחנו מסמנים לעצמנו בדרך מאז שעם ישראל שב לארצו, שתי תחנות מאירות שבאמת ראויות לציון. יש לנו הרבה ניסים, הרבה ישועות, הרבה מקומות להודות לקדוש ברוך הוא, אבל שתי תחנות בולטות. אז באמת ניתן לציין את זה שיום העצמאות הייתה בולטת בו אותה בחינה שמה שעם ישראל שב אל צורת החיים הלאומית שלו. יום ירושלים זה רמז לכך שאנחנו שבים אל המקום שבו מונחת תכונת החיים שלנו השלמה במלוא הכרתה, במלוא החיזיון שלה. אבל אנחנו יודעים, בשתי התחנות הללו אנחנו עוד רחוקים מלפגוש אותן באמת. אנחנו יודעים שהפגישה שלהן באמת תהיה בעזרת השם בהערות אלוקיות שאנחנו עוד מעוטדים אליהן. מבחינת ציוני דרך מובהקים, יש פה שתי תחנות, שתי קומות זו על גבי זו, שתי קומות שהן באמת בחינה של שלמות. בראייה הכוללת המסכמת של הדברים. זה נכון שהמקום שבו עם ישראל נמצא בו בפועל לא כל כך מבליט את זה. אבל במובנים מסוימים כן נראה, ניתן לראות פה איזשהו סימן. אני רוצה כאן לסמן כמה דברים. קודם כל, בקום המדינה לא זכינו שירושלים תהיה בידינו על כל חלקי, במיוחד החלק הפנימי שלה. אני לא יודע אם אני יודע, יכול לדייק בדיוק בסיפור הדברים, אבל כפי ששמעתי קצת, נראה כאילו ודאי עם ישראל לא ריכז את מרב המאמצים להציל את הרובע היהודי ואת ירושלים העתיקה, כפי שמתאים היה לחשיבות המקום. ייתכן שחשבו שאין יכולת. התפיסה של הלוחמה במרבית התקופה של המלחמה הייתה לוחמה שנשענה לא מעט על כוחות מקומיים, והחטיבות הירושלמיות לא היו באותה מדרגה צבאית כמו הפלמ"ח, כמו היחידות היותר נועזות של צה"ל. ירושלים ממילא נשענה לא מעט על כוחות מקומיים שלא הייתה להם את היכולת העמידה בפני הערבים שמסביב. עם ישראל לא ריכז את המאמצים כל כך. התפיסה הייתה שבשולי היישוב היהודי יש את ירושלים, לא, מקומות חשוב, מרבה, אבל לא הפלמ"ח כבש את העיר העתיקה. ואחרי יום הוא פינה אותה, שטף את כל העיר העתיקה, זאת אומרת, מה שלא הצליחו לעשות קומץ המגינים במלחמת מבית לבית, הצליח הפלמ"ח לעשות ביום, או יום, מה ששלט בירושלים יום אחד, ועזב אותה למשימות אחרות, יותר חשובות שהיו לו, נקראו ליחידה הזאת, ככה אני שמעתי, והחזיר את ירושלים לאותו קומץ מגינים, זקנים שנשארו שם, שכאורה לא יכלו לעמוד. זאת הייתה המציאות, עם ישראל לא ראה שיש לו יכולת, זה מה שהיה בפועל. ייתכן שזה גם מבטא משהו מבחינת התפיסה הכללית של המגמות של כל עצמאות ישראל כפי שנתפסה באותה תקופה בציבור הרחב. אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, אבל יש בזה משהו. לעומת זאת, במלחמת ששת הימים, בלי ספק, ההתרוממות הרוח שהייתה בתפיסה שהמקום של ירושלים, של הכותל, של כל מה שזה עשה לכל צהל, שבאיזה יחידות בדרום סיני ששמעו שהכותל המערבי בידינו, זה הפיח רוח חיים שונה לגמרי, כל וזה אנשים שלא התחנכו על זה, 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 זאת הייתה מציאות, זה מציאות שהרימה את עם ישראל מאוד מאוד, אבל הרמה הזאת לא היה לה ביטוי רוחני. ואחרי 6 שנים הייתה מלחמת יום הכיפורים, היה זעזוע מאוד מאוד קשה. נרצו דקרה לזה שנת התשלד, שנת השלד. אני לא יודע מה המובן הזה, מותר לי לפרש את זה, נרצו דקרה לא כל כך פירש את דבריו. אבל אם בזהירות ניתן לומר ששלד זה כן מזמין ביטוי כזה של מוצקות, שמאז בעצם עם ישראל הולך לחפש בעצם את העומק. אחרי המכה הזאת בעצם עם ישראל קצת יותר נכנס, נתפוס שהאחיזה במלוא האזורים שעם ישראל צריכה להיות מעוגנת בעצם על הכרה יותר עמוקה של כל המשמעות הלאומית שלנו פה. זה לא רק עניין של ערך קיומי גריידה בפני אויבים מסביב. זה נכון שהמהלכים המדיניים לא כל כך תואמים בלשון המתה, את מה שאנחנו היינו מצפים להם, מה שאנחנו היינו מעוררים, למרות שעם ישראל עשה כמה תחנות חשובות בסך הכל, עם היישובים, ההתיישבויות, עם סיפוח הגולן, וכל וכל, יש כמה הישגים לא מבוטלים, אנחנו אסור לנו לשכוח אותם, אבל יחד עם זה, הדברים עוד בהתבררות. קריאת הדגל להתבררות העמוקה יותר של כל התהליך שבו אנחנו מצויים, בעצם התחילה מלחמת ששת הימים. זה נכון שהתחילה בתור איזה מין הרמה אלוקית עליונה ניסית, שהגענו למקום הקודש, ועדיין בית המקדש, מקום המקדש והכותל המערבי הולכים וצוברים יותר ויותר הכרה. מי שמגיע מדי פעם למקומות האלה רואה כמה יותר ויותר מלא המקום הזה מתפללים ומומי אדם, מומי התעניינות יותר, וזה זה לא נבחן, זה הולך וגובר. ובד בבד עם זה אנחנו מצפים שגם מלוא ההכרה והמשמעות העמוקה של כלל חיינו התיישרו על מדרגתם הנכונה, אנחנו יודעים שמלכי הגאולה לא תמיד תואמים, לא תמיד צועדים בטור עולה מבחינות האלה. זה לא אומר שהסוגיה הזאת עוד לא הולכת ומתבררת, אנחנו צריכים לעמוד על כל נקודה ועל כל הישג ועל כל ביטוי חיצוני של שליטה ואחיזה והתרחבות ההתיישבות והתרחבות הזקיפות קומה וההכרה הפנימית שלנו. אבל זו הסוגיה הציבורית המרכזית הארץ ישראלית, וכנראה שככל סוגיה ייתכן שיש בהתחלה הרבה קושיות, ובסופו של דבר תבוא התשובה ביתר גודל ועוז בעזרת השם. וזה העוז הזה, החוסן הזאת, האלה, הם בעצם מתומצתים בנקודת הקוליות, נקודת השלמות, שלמות החיים הישראלית, שבעצם ירושלים זה מלוא ביטויה. בעזרת השם נזכה בניין שלם של ירושלים, בית המקדש, בעזרת השם.